אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, כאן תרבות, תוכנית שנייה לשבוע זה. שמחים, אנחנו סופרים, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר או באפליקציה. שלום גם לעירה וקסלר ויובל יסוד שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי.
שלום.
הרבה יובל יש פה היום.
נכון, המון. יש ללא ספק רוב ליובלים.
רוב יובל, נכון.
ואנחנו אוהבים את זה ככה. עדיין חג הפורים, נכון?
בטח, רק התחלנו. חג שמח.
לא, התחלנו בתחילת שבוע שעבר כבר.
אם יש לך ילדים, אז כן.
יש לך ילדים בבית ספר יסודי, כל יום זה חגיגה.
אני זוכר את הדבר הזה, זה נורא. יש יום פיג'אמה ויום בין בנים בנות מתחלפים בזה.
זה יותר קשה מלמצוא אייטמים כל יום, זה ממש קשה. לשמחתי הילד שלי רצה להתחפש פעמיים לאותו יום, זה הקל עלינו, פעמיים לאותו תחפושת.
הקורונה הייתה צריכה לבוא קצת יותר קשה, ואז היו מבטלים את כל המסיבות, ואז היית שמח.
נכון.
ואז היה לך טוב, זה כמו פולניות, כשאני אמות יהיה לך טוב. כן.
אני שמח שהזכרת את הקורונה, כי הקורונה ממשיכה להשפיע על עולם הספרות.
נכון.
אנחנו קיבלנו הבוקר הודעה בקשר לכנס הפנקס, נכון? כנס הפנקס היה אמור להתקיים מתי?
בשבוע הבא.
בשבוע הבא,
והוא נדחה. ואנחנו דיברנו פה על הכנס הזה, ראיינו, זאת אומרת, דיברנו על מה הולך להיות שם.
נכון. הוא נדחה לחודש מאי.
לחודש מאי.
עקב הרצון, הוא תוכנן ל-16 לשישי.
מה שהם אופטימיים, שבמאי הכל ייגמר.
כן, אז נדחה למאי מי שתכנן להגיע. הם כן. מאחלים שם, כמובן הם אומרים שמי שהזמין כרטיסים יזוכו, והם מזמינים להגיע במאי, ומאחלים לכולנו ימים רגועים יותר, מקווים לחגוג איתכם עשור לפנקס בנשימה קלה ובנפש חפצה במאי.
שזה אלה בי את ההרהור, קו נטוי חרדה, מה יקרה עם פרס ספיר? ביום ראשון יש לנו את פרס ספיר, וזה גם אירוע וכן הלאה, אמנם לא אירוע של 5,000 איש, אבל... האם הוא עומד בסכנה?
בינתיים מתקיים, לא שמענו
לא
שום
שמענו,
דבר
לא
אחר,
שמענו.
בינתיים מתקיים כרגיל, ואנחנו, זה
אנחנו
ביום ראשון הקרוב
שם.
כבר,
כן.
נכון?
אנחנו לא רק נהיה שם, אנחנו גם נעביר...
כמנהגנו.
כמנהגנו, אנחנו נשדר.
לייב בלוגינג בפייסבוק.
לייב בלוגינג בפייסבוק,
שלנו,
עם כל
שכרוך.
ה... מה שכרוך. מי לבש, מה עשה, מי בדיוק. אמר, מי ישב עם מי.
מי יצא בסערה אחרי ההכרזה.
מי לא דיבר עם מי, כן. מי עשה פרצוף למי.
מי לא הגיע.
יהיה כיף.
יהיה כיף. תשמעי, בואי נעבור לדברים שנעסוק בהם היום. קשה, שאם אתה במיליה הספרותי שלא לשים לב, שהתקופה האחרונה שופעת ספרי ג'יימס בולדווין. נדמה שכל ההוצאות מנסות להשתתף בחגיגה. קטר הוציאו את חדרו של ג'ובאני, עם עובד הוציאו את ארץ אחרת, ספריית פועלים אם הולכים לפגוש את האיש, זה אחד מהספרים האחרונים שיצא של בולדווין בתרגום, וגם הוצאת נהר עם סיפור שלו שנכלל בשלושה אמריקנים בפריז. זה מתווסף לשניים, שלושה ספרים שיצאו בעבר, בשנות ה-70 ובראשית שנות ה-2000, אבל עכשיו, בשנה וחצי, בשנה
כן,
האחרונה,
יש הצפה.
יכול להיות שלשפע הזה יש קשר לתפוחות ושינויים בחברה הישראלית, ואנחנו נדבר על הרלוונטיות של בולדווין לישראל של היום, עם אפרת ירדאי, שהיא יו"ר אגודת יהודי אתיופיה, דוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והיא גם חובבת בולדווין, משתמשת בו, כותבת עליו במאמרים שלה. היא תשתתף הערב, בערב, שיעסוק בבולדווין בחנות הספרים, סיפור פשוט, בתל אביב. על מה עוד נדבר? נדבר גם עם פרופסור רפי וייכרד, על ספר חדש ומעניין שלו, הרהורים קצרים מאוד, על שירים קצרים מאוד, ממש, זה ספר שנקרא באור חריף, יצא בספרי עיתון 77, שניים שלושה עמודים שלו, של תובנות שלו, על שירים שחלקם בני 4 או 7 מילים, של אבות ישורון, טוב יריבנר, חל חלפי, יאיר אורוביץ, יונה וולך, אלישבע גרינבאום, ועוד, כל מיני משורים, זה יפה נורא לראות שמישהו מצליח לחלץ מ4 מילים איזה תובנה ככה ארוכה. כל זאת ועוד בתוכניתנו היום.
נכון, אבל לפני כן בואו נדבר על סין, על מגפה סינית אולי, אבל היא לא קורונה, לא קוראים לה קורונה. אנחנו מדברים בתוכנית הזאת מדי פעם על חרמות, והנה חרם חדש, שלטונות סין חסמו את הגישה לאחד מהאתרים הגדולים בעולם לספרות חובבים, Archive of Our Own. זה אתר שמופעל על ידי ארגון ללא מטרות רווח, שמצידם הודיעו שלא לגמרי ברור להם מדוע השלטונות בסין חסמו את הגישה לאתר, ושהם לא יודעים גם אם זה זמני או סופי.
כן. האתר הזה הוקם ב-2008, הוא משמש פלטפורמה לאומנות חובבים מסוגים שונים, כולל פרוזה. למי שלא יודע, אומנות חובבים זה אומנות של מעריצים, שמבססים את היצירות שלהם על יצירות מוכרות בספרות, בטלוויזיה, בקולנוע, בקומיקס, הם יצרים כל מיני עלילות משנה, לוקחים נגיד דמות מאוד מאוד שולית, ונותנים לה חיים משלה בפרוזה, ביצירה שלהם, תוך התבססות על מאפיינים של הספרים והסדרות שהם מעריצים. זה מאוד מאוד מקובל.
זה כתיבה מערבת, זה מין סוג של פנזיניות,
כן.
עם בידור, משהו, רשת.
זה מאוד מאוד מאפיין, נגיד, אנשים שאוהבים מדע, מדע בדיוני ופנטזיה, ויש שם גם קרוס אוברים, זאת אומרת, הרבה פעמים יש פתאום יצירות שנשענות על קולנוע, יצירות כתובות או יצירות מצוירות.
ככה, אגב, אני חושבת שנולד 50 גוונים של אפור. זה התחיל בטקסטים שהיא כתבה באיזה אתר כזה.
באמת?
אתר מהסוג
זה
הזה.
זה לא ידעתי.
כן. ואז זה נהיה שם להיט, וככה התחיל הדבר הזה. יש באתר הזה הספציפי כמעט 6 מיליון יצירות וכשני מיליון וחצי משתמשים, זה המון. האתר אפילו זכה בפרס הוגו, שזה פרס מאוד נחשב, בשנה שעברה פרס לספרות מדע בדיוני ופנטזיה. בסין מתברר שפעילות רחבה של ספרות חובבים והחלטה הוראה כעס רב. ברשת החברתית הסינית נכתבו על העניין הזה 590 אלף פוסטים בסוף השבוע, שצפו בהם 510 מיליון אנשים, או פעמים.
כי הם סינים. יש המון תפוצה לעניין הזה.
מה אתה רוצה להגיד? שיש מיליארד סינים?
המון סינים.
לא, הם גם בבית עכשיו, מסכנים.
נכון.
הם בבידוד. לא, אבל בטח לא רק באזורים מסוימים.
מה אתה עושה, מה אתה עושה אם אתה בבידוד סיני ואפילו את הגישה לאינטרנט חוסמים לך, זה נורא מתסכל.
אני לא יודעת, אני היום שמעתי בדיווחים בחדשות שחלק מהסיבה שהסינים הצליחו לעצור, שיש גם יתרונות בלהיות, נגיד, משטר לא דמוקרטי. למשל, העובדה שאתה יכול להכניס אוכלוסייה להסגר והם לא יכולים לעשות שום דבר, ואז אתה יכול למנוע התפרצות של מחלות. כן, כן, באמת. האנשים הם ממושמעים, אין להם ברירה.
אני לא בטוח שהאומה הסינית, התושבים הסינים בדיוק רואים איתך עין בעין בעניין הזה, אבל ללא ספק זה עוזר באנשים צייטנים, זה עוזר בשליטה עליהם, אין ספק. הרבה מאוד, זה חלק מהסיפור דרך אגב, ומה שאנחנו מדברים על עכשיו זה הצייטנות הזאת, ומה השלטונות הסינים רוצים לעשות. הרבה מאוד אנשים שמשתמשים באתר הזה, בסין, הפנו אצבע מאשימה לשחקן סיני מפורסם, שלדבריהם הוא או מעריציו באתר הזה, דיווחו לרשויות על האתר. השחקן הזה הפך למפורסם אחרי ששיחק בעצמו בסדרת טלוויזיה, שהיא עיבוד לרומן רומנטי קווירי. ובאתר התפרסמה פרוזת חובבים על הסדרה הזאת, שהיא רוויית אלמנטים להטאבים, והשחקן שם הזה, השחקן הזה שם מתואר כעובד בתעשיית המין, והוא מתואר, הדמות שלו מתוארת כמתלבטת
הדמות,
מבחינה.
הדמות, לא השחקן.
ודאי, זה הכל okay. פיקשן. No. זה פיקשן. הוא מתלבט מבחינה מגדרית, זאת אומרת, הוא לא סגור על עצמו מה הוא אוהב. והמעריצים של השחקן הזה כעסו על כך שהפרוזה הזו, כלומר הפן פיקשן שמבוססת על הסדרה הקווירית שהוא הכוכב שלה, מזהמת את דמותו כשחקן. הם הפיצו מדריכים שבהם מוסבר כיצד אפשר לדווח על הסיפור הזה ספציפית ועל האתר הזה לרשויות הסינית.
אוקיי, אז הקהילה הסינית שמתעניינת בתרבות האנימה, שבה ספרות חובבים היא פופולרית במיוחד, צומחת מאוד בשנים האחרונות, לפי הערכות היא מונה כ-70 מיליון אנשים, ושוק הקומיקס המקומי, שחופף מאוד לקהילת היוצרים, המעריצים, הפך לאחד המבוקשים בעולם. ואתה יודע, ברור, כולם רוצים להגיע גם לשוק הסיני.
70 מיליון איש, שוק לא קטן, כן.
נכון.
הרשויות הסיניות מצידן ידועות בחוסר סובלנות להרבה סוגיות שפורחות כמובן בספרות חובבים. זאת אומרת, אתה לא יכול, נגיד הספרות הסינית המיינסטרימית, יש הרבה מאוד מגבלות בקשר למה שאפשר להוציא לאור, ושמה באתר הזה כנראה הגבולות יותר פרוצים, ואז הם מרשים לעצמם להתעסק באמת בנושאים קווירים ולהטאבים, ובכלל בתוכן מיני, וכל מיני, הרשויות גם מנטרות את האתרים הבינלאומיים האלה, שבהם הסינים עשויים לכתוב, כדי למצוא מילים מחשידות כמו דלי למה, טיאנמן, או פלון גונג, שזה מילים שמרעישות את, את הרשויות הסיניות. יום לאחר החסימה גם הוצג חוק חדש בסין שאוסר על יצירת תוכן נמוך בעל אופי מיני, שזה חלק מקמפיין סיני לניקוי המרחב הקיברנטי. בקיצור, מקום נפלא לחיות בו, לא בטוח ששווה את ההשתלטות על מגפת הקורונה.
אני לא יודעת, יובל, הם נשמעים לי קצת כמו ליברלים כאלה שרוצים לנקות את המרחב עבור הילדים שלהם.
הם לא נשמעים כמו ליברלים.
קצת, לפעמים, פה ושם.
אני חושבת שבכל זאת יש הבדל.
לנקות את המרחב מתכנים נמוכים בעלי אופי מיני.
אז אני אגיד לך, אני חושבת שההבדל...
רגעים שזה, יש מפגש כזה.
כן, יש לפעמים שהשמאל הולך כל כך שמאלה שהוא פוגש את הימין, זה נכון. אבל אני חושבת שיש הבדל, נדמה לי שיותר מהכל שלטונות הסינים רוצים שליטה בנתינים. ובאמת, 70 מיליון סינים שמצאו פלטפורמה עצמאית, זו בעיה בסין. את יודעת, יותר מדי חופש זה לא טוב. ואני חושב שלליברלים התשוקה לשליטה אינה זרה, אבל אולי לא באותה מידה כמו השלטונות הסינים.
תשמע, ברגע שאתה... אני כמובן חלילה לא משווה, אני משווה בשביל השעשוע, אבל לא, אני לא באמת חושבת ככה, אבל אני כן חושבת שברגע שיש לך תשוקה לנקות את מרחב כלשהו ממשהו,
כן.
יש פה עניין של שליטה. זה עניין הנעלי מאוד. אז נשמע ש...
אני נורא רוצה להתווכח, אבל אני לא יכול.
אוקיי. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, ספר חדש, באור חריף, יצא עכשיו בהוצאת עיתון 77, ובו מציע רפי וייכר את אנתולוגיה פרטית של שירים קצרים וקצרצרים, של משוררים כמו יונה וולך, יאיר הורוויץ, טוביה ריבנר, פנחס שדה, אבות ישורון ועוד. בצמוד להם קריאה שלו בשירים, וזה די יפה לראות מה אפשר להוציא מקריאה צמודה כזאת בשיר בין ארבע מילים, כמו זה של משה דור, שהולך ככה, לקצר שיר, להאריך חיים, או שיר של טוביה ריבנר, לא ניתן להמשיך, מחשיך. על כך וייכרד בעצמו כותב בהקדמה לספר של שיר הקצר אין ידיים או עלי תאנה לחסות את פגמיו, כל כשל בניסוח, כל רפיסות בתיאור, ניכרים בו מיד, אין לו לאן להוליך את חרפתו הגלויה לאין כל. פרופסור רפי וייכרד, מלבד היותו משורר, מתרגם ומסעי, הוא גם עורך ומייסד הוצאת קשב לשירה, שכבר יותר מ-20 שנה מוציאה שירה מתורגמת וישראלית. שלום לרפי וייכרד.
שלום, שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז הרעיון הזה, אני מבינה, צמח בכלל מטורים שכתבת בעבר בוויינט, שזה כבר דבר משונה, שאתר פופולרי הקדיש טור מיוחד להרהורים על שירה.
כן, הייתה תקופה קצרה שוויינט באמת פיתח מדור ספרות ראוי לשמו, ואני קיבלתי עליי לכתוב מדי כמה ימים, אני חושב, מדי שבוע, טור כזה קצר, ובחרתי באמת שיר, לא בהכרח שירים קנונים, שירים פחות ידועים של משוררים פחות ידועים, או שירים פחות ידועים של משוררים ידועים, ובאמת הערתי הערות לקהל הרחב הפופולרי, בלי להכביד, לא הערות אקדמיות, לא מאמרים, לא מחקרים, אלא אני קורא לזה לטיפות, נגיעות. וזה הפופולרי בשעתו, במשך חודשים אחדים, אולי יותר, ולפני כשנה נתקפתי איזה צורך אז להשלים את המהלך הזה בתקופת החגים, יום כיפור, ראש השנה זה תמיד תקופה של ריקות נפשית, ובאמת התיישבתי והוספתי עוד כמספר הזה של טורים, ויצאו 26 טורים על משוררים, באמת מהוותיקים ביותר, חלקם אינם בינינו כבר, ועד יחסית צעירים, כמו למשל יובל גלעד, או אורית גידלי, או שלומי חזקי ואחרים. ובאמת נהניתי לכתוב את זה, ואני מקווה שזה ניכר בעשייה, כי זה באמת בא מתוך אהבה, זה לא היה לצורך קידום אקדמי, זה לא היה לשום צורך זולת אהבה, אהבה שנוגעת באהבה.
לא, זה מאוד נחמד, ואני אגיד לך למה, כי גם אנשים שקוראים, שקוראים לפרנסתם, ושמאוד מיומנים בקריאה, מול שירה המון פעמים אתה עומד הלום. אתה אומר לעצמך, אתה קורא שיר, ואתה אומר, אני לא יודע מה, אני לא יודע, אני לא מבין. והרבה פעמים מין תיאור כזה, נורא מאוד, אתה אומר לעצמך, לפעמים כשיש שם שיר בין ארבע מילים, אתה אומר, מה אני יכול לעשות עם זה? ובכל זאת אתה מצליח להוציא ממנו משהו, וזה נותן תחושה כמעט מנחמת, שאפשר לעשות דברים כאלה בצורה יותר אינטואיטיבית, אבל מצד שני אני רוצה להגיד, אתה לא לגמרי אינטואיטיבי, אתה כן מבסס את התיאורים הקצרצרים האלה, על היסטוריה של המשוררים, על היסטוריה של היצירה שלהם, אתה מתייחס למשקלים מדי פעם, למבנה, לא דברים שבהכרח הקוראה לא מיודע, הרבה פעמים יודע.
כן, נכון, אבל אלה נגיעות קלות, זאת אומרת, זה לא איזה ניתוח של הימבוס לתולדותיו, אתה יודע, או של החריזה לתולדותיה, כי מזה עשו רבים וטובים ממני, עשו כבר הרבה לפניי. אני חושב שגם אדם שלא מצויד בידע, זאת אומרת שלא קרא את כל שירתו של יאיר הורוביץ, יכול לקרוא שלוש שורות ולהתענג עליהן. אני חושב שהסוד הוא בהשתהות. צריך פשוט להשתהות, לא לרוץ עם השיר, גם אם יש בו ארבע מילים. כי השיר הזה של טוביה ריבנר, לא ניתן להמשיך, מקף, פסיכה, מחשיך, הוא שיר שכותב אדם לקראת גיל 90. כן. וכמובן שהוא לא כותב על מזג אוויר, והוא לא כותב על תאורה, הוא כותב על סוף חייו, כן, שהוא רואה אותו כבר. ואי אפשר להמשיך, כלומר העייפות, כן, של החומר, כי מחשיך, כי יורד היום ערוב ימיו, וזה שיר יפהפה, רק צריך לדמיין אותו, צריך לשאות, לא צריך לרוץ לשיר הבא, צריך להיות עם הארבע מילים הללו במשך 10 דקות. ואני חושב שאז מבינים ואז מרגישים, זה מה שניסיתי להעביר לקוראים.
למה מראש בעצם אתה בוחר בשירים קצרים, קצרצרים אפילו? למה דווקא קצרצרים?
כי במקרה הזה אני חושב שאנחנו בתקופה כזאת שאנשים יש להם סבלנות לקצר, פחות ופחות לאידיליות של צ'רניחובסקי או לפואמות של ביאליק, או למכלולים. אז קודם כל זה, אני מזכיר שאני גם הייתי 25 שנים ברוב עבונותיי מורה בתיכון עירוני ד' בתל אביב, מאוד אהבתי את זה. ואני נתקל בתלמידים ואני נתקל במורים, וכל אחד יש לו היום את קצב הקריאה של המסרונים ושל המיילים, וזה קצר. ואני חושב שגם הפרוזה לפעמים הולכת לשם, למרות שיש גם הרבה מאוד רומנים. אז ניסיתי להראות שגם אם השיר הוא קצר או קצרצר, עדיין אפשר להעמיק בו ואפשר לחוש אותו, ויש לו הרבה מאוד רבדים. זה הסוד הקסם של השירה כמובן. מצד אחד קצר, מצד שני לא מוותר על מעמקים, על רבדים, על התכתבויות, על מקורות, על מיתוסים, כל הדברים הללו.
אני מנסה להבין טיפה את שיטת העבודה שלך. זה נראית לי כמו שיטת עבודה, אתה מדבר על השתהות, אבל הרבה מאוד, זה רעיון שהוא נשמע נורא נורא טוב, אבל הרבה פעמים כשאתה נמצא ומשתהה מול השיר, אתה לא כל כך יודע מה לעשות עם הזמן הזה. ומאוד מעניין אותי כיצד אתה עובד עם שיר. איך אתה מחליט איך צריך לטפל בכל שיר? מתי אתה מתייחס לריבוי הברות דומות? מתי אתה מתייחס לכך שהמילה דמדומים בעצם מזכירה מילים אחרות שבכלל לא כתובות בשיר? איך אתה מחליט, איך אתה עובד בעצם?
תראה, כל שיר מלביש את החוויה בבגד משלו. יש שירים שמדגישים את המקצב, יש שירים שמדגישים את המצלול, יש שירים חרוזים ויש שירים פתוחים, יש שירים שמביאים מיתוסים, אני יודע, גורגונות, קיקלופים, כמו אצל טל ניצן, ויש שירים אחרים שמתייחסים לריאליה. זאת אומרת, כל שיר צריך את ההתייחסות האישית שלו. אני רק אומר, אם אתה הזכרת את המילה משתהה, אני גם אומר את המילה משתהה. כלומר, מול מה אני משתהה? מה מעורר בי פליאה? מה מעורר בי הערכה למקצוע של המשורר? לידע שלו, ליכולת הלשונית שלו. ואז אני מנסה לפענח, קודם כל לעצמי, עוד לפני הקוראים, את סוד הקסם של השיר הזה. מה בשיר הזה עובד עליי? ובאמצעות זה אולי להעביר לקורא את אהבתי או את התפעמותי או את הוקרתי. אלה שירים שאני מאוד מאוד אוהב. הם לא כולם יצירות מופת אגב, זה לא היה עניין. אבל כולם יש בהם עניין לענות בו ולהרחיב בו ולהתרגש ממנו, ואני רוצה שההתרגשות הזאת תגיע לקוראים. שוב, לא במאמרים, המאמר הכי ארוך פה אולי 3 עמודים, זה גם לא מאמרים, זה רשימות, כן. שוב אני אומר לטיפות.
זה מאוד קרי, נכון. אני רוצה, כן. בוא נעשה ניסוי, בוא נעשה איזה קריאה ביחד, בשיר שבעיניי מאוד מוצא חן, של משה דור, הרהורים כן. לשעת קפה, כן. שהולך ככה, לקצר שיר, להאריך חיים. מה אתה מצאת בו?
תראי, קודם כל זה שיר ארס פואטי, והסוגיה ארס פואטי, מה התפקיד של השירה בתוך החיים? אנחנו יודעים שמבורסקה אמרה שמחת הכתיבה, כן? יכולת ההנצחה, נקמת היד בת התמותה. זאת אומרת, מה נותן לנו השיר? השיר שנכתב מאפשר לנו קיום מעבר לגופנו, מעבר לעצמנו. כן. גם כשאנחנו לא נהיה עם השיר הוא טוב, אז אחרים יקראו אותו, החיים יקראו אותו, אבל אנחנו כבר לא נהיה. עכשיו משה דור אומר להפך, הוא אומר לקצר את השיר ולהאריך את החיים, כלומר כל מה שאנחנו נכניס לשיר, הוא אמנם יישאר אחרינו, אבל בינתיים אנחנו מבטלים את החיים.
כן.
אז אולי בוא נשתה קפה במקום לכתוב שירים, זה כמובן נאמר בחיוך, כי משה דור כולו בתוך השירה, כל חייו היו בשירה, מתרגם, משורר, עורך וכו'. כן? אז עצם הדבר הזה, עם ההרהורים לשעת קפה, אגב, שימי לב שגם כאן וגם בשיר של טוביה ריבנר, כן, הכותרות כמעט יותר ארוכות מהשיר.
נכון, נכון.
זה גם מעניין איך זה עובד. אז פתאום אתה עוצר ואתה אומר, רגע, מה זה קפה? מה זה שירה? מה זה חיים? מה עדיף? אפשר לחיות בלי שירה, השירה עדיפה על החיים, החיים עדיפים על השירה.
גם יש פה משהו, יש פה משהו שהוא בעצם אומר, זה בא על חשבון זה. זאת אומרת, כתיבת שירה באה על חשבון החיים. זה מה שהוא אומר.
כשאתה כותב שיר אהבה, אתה עסוק בכתיבת שיר אהבה, אתה לא עסוק באהבה עצמה. נכון? אדם שעסוק באהבה הוא מנשק ומחבק. עכשיו זה קצת אסור, אבל מנשק ומחבק. כשהוא מחבק, הידיים תפוסות, לא יכולות להקליט שיר או לכתוב שיר. אז יש פה פרדוקסים כאלה. זה מאוד עניין אותי איך זה עובד, וגם רציתי שהקורא יקרא את זה, ויתרגש, ויחייך. ויזיל דמעה, וגם שיזכור שהיו לנו נכסי צון ברזל והיו משוררים נפלאים. יונה וולך יש לה הרבה מאוד קוראים. ליאיר הורוביץ הנפלא, שלא היה פחות נפלא ממנה, כמעט אין קוראים היום.
נכון.
אלי בחר, מי זוכר את אלי בחר? לא הייתה שורה אחרי שהאיש היקר הזה הלך לעולמו. אמנם הוא ידרדר לסמים, ובאמת הלך לעולמו בגיל לא גיל, אבל מי זוכר שהיה אלי בחר? כן? מי זוכר שהיה דוד רוקח? מי זוכר שהייתה מרים אורן? רינה שני, עכשיו חידשו ימיה כקדם, כי הוציאו מבחר, אבל מי זוכר? כן. מוטי בערב, שמת מאיד. מי זוכר את האנשים האלה? אז זה גם להציב להם יד וזכר, וגם היה לי חשוב.
אז מאוד מומלץ, באור חריף, יצא עכשיו בהוצאת עיתון 77 ממש, הירורים קצרים ומאוד מאוד נגישים, שמראים, וזה יפה, שכל אחד בעצם עם קצת הכוונה וקצת עזרה יכול לקרוא שירה, אנחנו תמיד קצת, אני תמיד קצת מאויה משירה, וזה מאוד כיף לראות את, את הדבר האינטואיטיבי הזה, שמותר לכולם. רפי וייקר, תודה לך על השיחה הזאת.
מאוד מאוד שמח, צהריים טובים לכולם.
להתראות.
כל טוב.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, זו הייתה נעמי דהן.
נכון, גיליתי אותה אתמול, ומאוד מצחן בעיניי. זה מאוד יפה. זה יפה, נכון?
יפה, מאוד מאוד יפה. אז תשמעי, זה האווירה של השיר הזה היא כל כך כל כך שונה מהסיפור הקצר שקראתי אתמול בלילה לפני השינה וכמעט לא נרדמתי. זה הסיפור הולכים לפגוש את האיש, סיפור קצר של ג'יימס בולדווין שעל שמו נקרא קובץ הסיפורים החדש שלו שיצא בספריית פועלים בתרגומם של זוהר אלמקיאס ויואב רוזן, וזה סיפור מחריד.
באמת? מה קורה שם? ספר.
את יודעת, אני אפילו, אני לא, זה סיפור על, איש חוק אמריקני, לבן, יש לו איזה סיפור שהוא צריך לפתור אותו עם אסירים שחורים, עם ילד, למעשה אלה ילדים שחורים שאיכשהו מגיעים למערכת החוק האמריקנית, בדרך שבה מיעוטים הרבה פעמים מגיעים לדרך החוק כשצריך, והוא נתקל באיזה בעיה שם, והדרך שלו לפתור אותה מתכנסת ללילה, כשהוא שוכב עם אשתו, והוא נזכר בלינץ' היום ונורא, שאבא שלו לקח אותו כשהוא היה ממש קטן,
כדי לראות.
לצפות בו, והיה שם פיקניק, ולינץ' של גבר שחור, כמובן שהוא אשם בפשע, אנחנו לא יודעים אם הוא אכן ביצע את הפשע או שלא, וזה פשוט סיפור מאוד מאוד מזעזע ומטריד, וכשאני קורא את הדברים האלה, אני הרבה פעמים חושב, למה יש כל כך הרבה תרגומים עכשיו לג'יימס בולדווין בישראל. הזכרנו את זה בתחילת התוכנית. ממש יש פריחה מחודשת לסופר הזה, לפעיל זכויות האדם השחור הזה. תרגמו לאחרונה רק את חדרו של ג'ובני ואת ארץ אחרת, וכאמור גם את הולכים לפגוש את האיש. ועד כמה באמת אנחנו שואלים את עצמנו, למה זה קורה דווקא עכשיו בישראל? מדוע הפרוזה של בולדווין נראית לאורחים בהוצאות השונות נחוצה ורלוונטית לישראל של היום? באירוע שיעסוק בכך והתקיים היום בחנות סיפור פשוט, תדבר גם אפרת ירדאי, שהיא יו"ר אגודת יהודי אתיופיה ודוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ולפי ההבטחות של האירוע בפייסבוק, גם חובבת בולדווין מושבעת. שלום אפרת ירדאי.
שלום, שלום.
בואי נתחיל עם האהבה שלך לבולדווין. מאיפה זה נובע? מאיפה התחילה?
זהו, שאני
נסיתי
להיזכר מתי פגשתי את בולדווין, וקודם כל הספר שלו בעברית הראשון שקראתי היה זר בכפר, תרגום של נהר ספרים.
כן.
זה מסה אוטוביוגרפית על הגלות שלו בפריז ובשוויץ ובאירופה בכלל, ופשוט נדהמתי מאיך הוא כותב על החיים שלו, וזה טקסט אינטלקטואלי לחלוטין, שמנתח את החברה האמריקאית, ואיך זה להיות, איך זה לרצות לא להיות שחור בחברה האמריקאית, והוא בוחר לעזוב את ארצות הברית, כי הוא לא יכול להיות פשוט, הוא לא מרגיש שהוא יכול לכתוב, הוא לא יכול להיות בן אדם. אז הוא הולך לצרפת, וקוראים שם כל מיני דברים, בצרפת בתקופה הזו יש גזענות, אבל גזענות מסוג אחר, ולא מעט אומנים אפרו-אמריקאים ואינטלקטואלים מוצאים את עצמם בצרפת, כי יש שם, בוא נגיד שאין שם חוקי הפרדה,
כן.
ויותר מזה יש גם קבוצה של אינטלקטואלים ואומנים שפועלת באופן חופשי בפריז, אז הוא מתחבר לאנשים שם, והוא מרגיש שהוא יכול פשוט להיות קצת יותר הוא במקום הזה. והוא כותב על החוויות שלו שם, ומה זה להיות אמריקאי שם, ואיך בעצם בצרפת רואים אותו כאמריקאי, ולא כאפרו-אמריקאי, ואיך הוא פוגש שם חבר'ה שהם אפריקאים מהקולוניות הצרפתיות, ואיך הם רואים אותו כמשהו שהוא אחר, ולא מבינים את המיקום הזה של אפרו-אמריקאים בארצות הברית. וכאילו באיזשהו אופן יש לו פרק בספר הזה שנקרא ששחור פוגש חום, והם לא מבינים כאילו איך אפשר להיות בן אדם בלי שורשים, בלי מקורות. החבר'ה שמגיעים מאפריקה לצרפת זה אנשים שהוא רואה אותם כאנשים שהולכים לחזור למולדת שלהם ולשחרר אותם מהקולוניאליזם,
כן.
והוא בעצם, ואפרו-אמריקאים הם כאילו כמו השיר הזה, Sometimes I feel like a motherless child. כאילו, אין להם מה ללחום, אין להם לאן לחזור, כאילו, האם המקום הזה הוא באמת המקום שלהם. וזה מדהים, כאילו, לקרוא את זה בתוך סיפור אישי, מאוד אישי.
את חושבת, למה את חושבת שיש פריחה כזאת של התרגומים של בולדווין בשנה האחרונה? באיזה אופן הוא כנראה מאוד מאוד רלוונטי פה. מעבר לזה שהוא מאוד טוב.
אני חושבת שזה גם, תראי, זה לא, אנחנו גם מושפעים ממה שקורה בעולם, ויש גם פריחה בארצות הברית. לפני שנתיים, שלוש, יצא סרט שמבוסס על הספר שלו, רחוב ויל, שאגב, תורגם לעברית, לדעתי, בראשית שנות ה-70.
כן.
הספר הראשון שלו שתורגם. ויצא סרט שמבוסס על הספר הזה. ולפני, גם קצת לפני כן, יצא סרט דוקומנטרי, שכאילו זה מדהים לראות סרט דוקומנטרי שכל משפט בו הוא פאנץ', איך עושים סרט דוקומנטרי מהסוג הזה, שמבוסס על הכתבים שלו, שנאספו לטקסט שנקרא I'm Not Your Negro, שהבימאי של הסרט, ראול פק, עשה סרט די מדהים, שהוא גם... זה לא פרוזה, אבל זה בעצם סרט זה טקסט שמנסה לטעון שמרטין לותר קינג ומלקום אקס הם לא שני אנשים שנמצאים בקצוות, אלא הם שני אנשים שהולכים להיפגש בסוף הדרך. והוא בעצם, בתקופה של התנועה, המאבק של התנועה לזכויות האזרח, הוא מחליט לחזור לארצות הברית. וזה מה שמחזיר אותו הביתה. והוא מתלווה למרטין לותר קינג, לכל הפעילות שלו.
אבל מעבר להשפעה שכמובן קורית לספרות שלו בארצות הברית, בוודאי שזה לא היה זוכה לכזאת התעניינות מצד האורחים והמולים, וגם מצד הקוראים, אם לא הייתה לזה רלוונטיות בישראל, אני מניח.
אני חושבת שלעניין המזרחי, למשל, הרבה פעמים המאבק המזרחי מדבר בשנים האחרונות, הוא שואל מושגים מהמאבק השחור בארצות הברית, ומשווה את עצמם לדבר הזה.
כן, המאבק המזרחי עושה את זה כבר לא בשנים האחרונות, זה כבר כמה עשרות שנים. כאילו אנשים, גם הפנתרים השחורים.
נכון.
זה שנות ה-70. אבל אני חושבת שאני לא יודעת להסביר מה היום. אני כן נוטה להסתכל בציניות מסוימת על חנויות הספרים, ההוצאות הגדולות, שרואות שיש איזה משהו מאוד פופולרי ושווה להם לתרגם את זה. ויש כאילו בארצות הברית, הסרט אמנת יוניגו, כשהוא הגיע, רצו להקרין את זה בבתי קולנוע בשוליים, אבל ראו שאנשים פשוט נוהרים.
כן.
והפכו את זה לסרט כאילו ברמה של, של אנשים מהמיינסטרים האמריקאי שרוצים לראות את זה. שזה גם משהו מיוחד אצל בולדווין. הוא לא איזה אינטלקטואל בשוליים, הוא מאוד אהוד.
נכון.
לא רק על שחורים, אלא גם על לבנים. ואני חושבת שהדיבור שלו על זה ש... הוא איזה ישמע קלישאתי, אבל כשהוא אומר, הבעיה של האדם השחור בארצות הברית, היא לא בעיה של האדם השחור, היא בעיה של ארצות הברית כולה, היא בעיה של האנושות. אתם לא יכולים לדבר על זה כבעיה של משהו ספציפי. ואנחנו ביחד בתוך הדבר הזה. ועד שאנחנו לא נפתור את זה, איך הוא אומר? The fire next time. פעם הבאה זה כולנו... נשרף באש הגיהנום.
אבל את חושבת בעצם שבעצם אם אני מבין אותך נכון, אז קצת הפריחה הזאת שלו היא בעצם עדות לנכונות דבריו ופחות הליכה לצידו בדרך לפתרון, נקרא לזה, אם אנחנו רוצים להיות פומפוזים.
כן, זה כאילו הדברים שלו מאוד מאוד רלוונטיים, מאוד רלוונטיים, ויש לו עוד כאילו אנחנו מבחינתי בולדווין הוא לא סופר אפרו-אמריקני חשוב, הוא סופר חשוב, נקודה. כי הוא מדבר, יש לו בספרים שלו כל מיני דברים שהם מאוד ייחודיים לו. אני שמתי לב שהדמויות הנשיות למשל בספר שלו, אלה דמויות שאני לא נתקלתי באף ספר שגבר כתב. דמויות נשיות מלאות, חכמות, יפות, עם מלא חן, מתוחכמות, כאילו כל גם העניין של הנטיות המיניות שלו, שזה משהו שהוא מדבר עליו, לא באופן שאנחנו רגילים לשמוע עליו.
כן.
הוא יכולה להיות לו דמות שהוא לא יודע אם הוא הומו, והוא לא יודע אם הוא סטרייט, והוא בוחן את הדברים, ופעם הוא ככה, ובסוף הוא כן מחליט להתחתן, והוא לא מחליט להתחתן. משהו כזה שהוא מאוד מאוד פרוגרסיב. הוא כתב את הדברים האלה, הוא יליד 24, הוא כתב את הדברים האלה בשנות ה-50.
כן, מהפכני.
זה היה רדיקלי.
לא דיברו אז ככה, נכון. גם היום לא.
נכון.
וכל המקום הזה, זה משהו שהיום הוא הרבה יותר מדובר, והוא אפילו באיזשהו מקום הוא יותר רלוונטי ממה שזה היה רלוונטי אז. זה מעניין, וגם עוד משהו שהוא מיוחד בכתיבה שלו, ושוב, אני לא יודעת מה ההקשר הישראלי של זה. אני חושבת שהרבה גם, הוא גם יש לו דיבור שהוא מאוד פמיניסטי, פמיניסטיות יכולות להזדהות עם זה, שחורים יכולים להזדהות עם זה, היהודים והערבים יכולים להזדהות עם זה, מזרחים יכולים, כאילו זה הרבה הרבה דברים, אבל עוד דבר שהוא מאוד ייחודי לו, שהוא מצד אחד בן אדם מאוד מאוד חריף. כאילו, כל שאלה שמתקימים אותו, משהו פתאום בא לך בתשובה שאת לא, כאילו, לא חושבת שזה יהיה יותר חכם מזה. Mm-hmm. ומצד שני, יש בו מלא אהבה. כאילו, זה בן אדם שכל הספרים שלו, הוא פשוט מחפש אהבה בצורה הכי פשוטה ואנושית, בתוך המשפחה שלו, בתוך יחסים, וגם כאילו המיקום שלו בתוך המשפחה שלו, שזה גם מאוד מעניין, כאילו להיות הספר Go Tell It on the Mountain, שמספר על הדמות הראשית בו, הוא ילד שהוא לא אהוב, ילד לא אהוב, תמיד יש שם, שזה הסיפור של בולדווין.
כן.
שהוא הילד שלא הפך להיות מטיף, והוא השם ישמור גם הומו, והוא רוצה להיות סופר, ודברים מזויים מהסוג הזה. והאבא שלו, הוא כאילו הוא גדל אצל אבא חורג, הוא לא הכיר את האבא שלו, ואבא שלו היה בן אדם מתעלל. מאוד כאילו, דתי, והולך לכנסייה, ויש לו תפקיד בכנסייה וכו'. ומתנהג כמו בהמה בבית. ובולדווין, כאילו, זה, הילד הזה, מופיע כל הזמן בספרים שלו, וזה פשוט נוגע ללב. יש איזושהי סצנה בספר הזה, שהאח הקטן שלו נפצע, והאבא אומר, חבל שזה לא קרה לך.
הספור הראשון.
זה פשוט, כן, נכון, בסיפור הזה. אבל זה אותו דבר קורה גם ב-Go Tell It on the Mountain.
אוקיי.
סצנה כזו, דומה. זה כאילו התחושה הזו של להיות הילד הלא אהוב, זה...
זה כנראה משהו שחוצה גזעים ומגדרים ועדות וכולי וכולי.
נצטרף להמלצות שלך על ג'יימס בולדווין, לא יכולתי לנסח את זה יותר טוב. אפרת ירדאי, יושבת ראש אגודת יהודי אתיופיה ודוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אירוע התקיים היום, נכון? בסיפור פשוט.
היום בסיפור פשוט בשבע.
תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות.
אנחנו חזרנו עם פינת גנזים לכתבה ממעריב מספטמבר 1971, האמת היא שהבאתי את הכתבה הזאת בשבילך, מאיה,
כן?
רק בגלל הכותרת, אויבם של המולים. זה כותרת טובה. זה כתבה של יוסף פינגלסטון, שליח העיתון ללונדון, מתוארת שם דמותו של אלכס פלגון, וזה ציטוט מתוך הכתבה, יוצא רומניה בעל תספורת צבאית, היושב בלונדון זה שנים אחדות, ותוך זמן קצר הצליח להסניט עצמו על כל המולים בבריטניה. הם מכנים אותו המול הפיראט, ולעיתים קרובות הם מנסים לתבעו לדין על הפרת זכויות יוצרים.
אין, אני מרגישה שהוא מהמשפחה שלי. פינקלסטון כותב שם שהוא מתעלם מן התביעות ומרוגזם של המולים, ויש בדעתו להוסיף ולהוציא ספרים בלא לשלם בעד הזכויות, בעוד מולים נודעים כבר שילמו בעד הזכויות ממון רב. בייחוד הוא עסוק בהוצאת ספרים של רוסים, ולאחרונה ספריו שזוכה פרס נובל לספרות, אלכסנדר סולזניצין, מה שהפך אותו לסנו לא רק בקרב המולים הבריטים, אלא גם בקרב הקגב, שלא שמח על הופעת הספרים האלו במערב. איזה רומני נהדר.
ממש, בכתבה מתוארת, הוא מנסה להגיע אליו, והוא לא מצליח, מתוארת שם התנהלות חשאית שלו, של הפלגון הזה, שמזכירה קצת את ההתנהלות של מייסד ויקיליקס, ג'וליאן אסנג'ה, השם שלו לא מופיע במדריך הטלפון. מוכרי הספרים שדרכם הוא מפיץ את התרגומים הפיראטיים שלו, לא יודעים כיצד להשיג אותו. הם מספרים שהוא פשוט מגיע יום אחד עם הרמה של ספרים ומקבל תמורתם רק כסף מזומן. אחרי מאמצים רבים הוא מצליח להיפגש איתו ולראיין אותו, והוא אומר לו להגיע לאיזשהו מקום. פלגון אומר לו להגיע לאיזשהו מקום, והוא לא שם. פלגון לא שם, עוברת חצי שעה ואז הוא מציג את עצמו, מסתבר שהוא עקב אחריו כדי להשתכנע שהוא לא סוכן חשאי.
יפה. אז בריאיון פלגון טוען ככה, יש לי זכויות לא פחות ולא יותר משיש לכל אדם. סולזניצין אינו יושב בבריטניה ואין לו שום זכויות בבריטניה לגבי ספריו. זה הגדרה מחודשת לגמרי של כל העניין הזה שנקרא זכויות יוצרים.
שאתה רוצה לתרגם, אז אתה...
בדיוק. לא יכולות להיות לו. הממשלה הסובייטית לא חתמה על שום אמנה של זכויות יוצרים עם המערב. ברוסיה מפרסמים כיום יצירות של סופרים מערביים במיליוני עותקים, והמחברים אינם מקבלים פרוטה. זהו ג'ונגל ממש. כמה וכמה פעמים תבעו אותי לדין בשל הפרת זכויות היוצרים של סופר רוסי זה או אחר, ותמיד זכיתי. הוא גם מספר שם שכל אימת שאחד הסופרים הרוסים מבקר במערב, הוא שולח לו סכום כסף מרצונו כמחווה.
פילנטרופ.
כן.
יש שם קטע נורא יפה שהוא צוחק. הוא ממש צוחק, הוא אומר שם, אמריקנים מסוימים שילמו רבע מיליון דולר בעד ספרו של סולזניצין. איזה בזבוז! זרקו את הכסף החוצה. אמריין פינקלסטון טוען שם, איך יכול להיות שהוא בעצמו אינו עשיר, והוא נענה על כך שאני טוב לב יותר מדי, אני נותן הרבה כסף לאחרים.
על פלגון כתבו בעיתון הטלגרף ב-2003 עם מותו בגיל 79, הזכירו שגם סולזניצין עצמו טבע אותו לדין על הפרת זכויות, וב-1971, שנת פרסום הכתבה במעריב, סולזניצין אף ניצח, ובית המשפט דרש מפלגון להימנע מפרסום ספרו אוגוסט 1914, שיצא באותה שנה בדיוק גם בישראל, בעם עובד, שכנראה שילמו זכויות יוצרים. ההפסד הכעיס את פלגון וגרם לו לפרסם גרסה של ארכיפלג אולג עם כיתוב על הכריכה שהולך ככה. הוא שר על ידי המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות והמכון המרקסיסטי לניניסטי.
אין
על רומנים, אנחנו עם. קדימה.
הם גם תיארו שם בכתבה הזאת כיצד הוא פרסם חומרים רגישים מתוך רוסיה הסובייטית, לא רק פרוזה של סופרים רוסים, מה שמסביר את העניין של הקג"ב בו, ולא פחות מזה, את העובדה שב-1967 ביתו של סטלין ניסתה למנוע ממנו לפרסם את זיכרונותיה באותה דרך, מן הסתם לא שילם לו זכויות יוצרים. אני חושב שאם הבת של סטלין תובעת אותך, אני גם לא הייתי רוצה שהשם
סבטלנה.
שהשם שלי יהיה במדריך הטלפון.
סבטלנה סטלין.
נפילת החומה שיבשה את עסקיו. למעשה, אחרי התפרקות ברית המועצות, הוא טעם קצת מהמנה של עצמו, כשמולים רוסים פרסמו שם, ברוסיה, לקסיקון כללות שהוא חיבר, ולא שילמו לו תמלוגים.
אני כמובן, כמו שחשבת וצדקת כשהבאת את האייטם הזה, אני מאוד מאוד מחבבת אנשים כאלה, וזה גם, אני חייבת לומר, נשמע לי קצת כמו השיח שקיים היום, כשאנחנו דיברנו על זה מדי פעם, על תרגום ספרות ערבית בזמננו, בעוד שהליברלים כאן מאוד דואגים לזכויות הכותבים בשפה הערבית, ומתנפלים על כל מי שלא מקבל אישור וזכויות יוצרים, ברחבי העולם הערבים מספרים לנו שמתרגמים ספרות ישראלית מעברית מבלי לשאול אף אחד, והסופרים הליברלים הישראלים כמובן מאוד שמחים על זה, כי אתה יודע, מילא זכויות יוצרים, אבל העיקר זה קירוב לבבות, הרי זה מה שחשוב לנו באמת. וזה שוב גורם לי לחשוב שחייבים למות הליברלים, אין עליכם. אתם פשוט נהדרים, אתם אנשים נפלאים.
שסגרנו ככה, יש סגירת מעגל. פתחנו עם נעוץ ליברלים, לא אבל בחפם, וגם סיימנו עם זה. כמובן, 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 שמערכת מה שכרוך, דוגלת בתשלום זכויות יוצרים, ואינה מעודדת מולים פיראטים ופיראטים אחרים, אם כי זה בהחלט, בהחלט מרומם את הרוח שיש.
אבל לא היית רוצה להסתכל על לשים את היד שלך על לקסיקון הכללות של האיש הזה? יכול להיות שאני אחפש אותו באי-ביי, נראה עם הכללות...
זה בטח שווה מיליון, אם זה עסק של אספנים. אולי לא מיליון. אולי לא מיליון.
אולי הגזמת קצת. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים למרבה הצער, למרות שנעמת לי מאוד היום, אבל בכל זאת אין מה לעשות, יש אחרינו עוד תוכנית. אנחנו נגיד תודה לעירה וקסלר ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.